COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קרקו.
מאזינות ומאזינים, צופות וצופים יקרים, אהלן וסהלן, שלום רב. אנחנו ברדיו סול, זהו הרדיו האינטרנטי הגדול והמוביל במדינה. כמו שהוזכר, אנחנו בתוכנית תיירות אקטואליה פלברה ומה שביניהם. הטלפון שלנו באולפן הוא 03-677-36-36. כמו כן, הודעות בוואטסאפ שלנו 053-807-12-13. ניתן לצפות בשידור החי שלנו באתר רדיו סול, בדף הפייסבוק שלנו, בגוגל ובאפליקציה שלנו רדיו סול ישראל. איתי באולפן על הכפתורים, המוזיקה וכל הטכני, איש יקר לי מאוד, שוקי אברהם. אני שמח שאתה איתי לאורך כל הדרך. זאת הנקודה שאני רוצה להודות לך, השכם והערב, על התמיכה שלך בדרכי החדשה, שהיא כבר מתחילה להיות יותר ויותר מסודרת בעולם המדיה. שמי ברוך קרקו, אני עוסק בתיירות מעל 25 שנים, מחובר לאנשים, לאקטואליה ועוד משחר ימיי. היום אגיש לכם תוכנית בעזרת חבר ותיק שלי, לדרך, לרעיון ובכלל, עוזי טאובר. עוזי, שלום.
שלום וברכה.
יופי, אז אני כבר אתן לך את רשות הדיבור, אבל חברים יקרים, קודם כל, עוזי, תודה רבה על ההשתתפות שלך אצלי בתוכנית, תיירות אקטואליה ופלברה, אבל את הפתיחה אני רוצה להקדיש היום, בקצת יותר רצינות, לחבר יקר שלי. היינו יחדיו מכיתה ג' ועד לפני שנה. לפני שנה נפרדתי מחבר ילדות, זוהר ינאי, זיכרונו לברכה, כפר סבאי, מכיתה ג' דרך בית ספר אוסישקין, ואחרי זה באורט כפר סבא. היום זהו יום השנה ללכתו מאיתנו. זרמנו, טיילנו, ורקדנו, ובילינו, ואת כל משחקי הילדות בכפר סבא של פעם. ואני מדבר על שנות ה-60 המאוחרות ותחילת שנות ה-70. אפילו בצבא יצא לנו להיות פחות או יותר במדבר סיני. זוהר, זיכרונו לברכה, היה בבירת מדה ואני הייתי באזור טאסה. זוהי ההקדשה שלי כחבר ילדות. אתה חסר לי מאוד, מדי פעם אתה עולה לי במחשבות, ולכן החלטתי באישור להקדיש לך, זוהר, את הפתיחה של התוכנית שלי היום. נוח על משכבך בשלום. אנחנו עוברים מכאן וממריאים לכיוון הצלילים. הצלילים של ההתחלה היום, של הפתיחה, לכל אחד השלום שלו. בואו נצא קצת למוזיקה, ומשם נמשיך יחד עם עוזי, קדימה, קדימה.
מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה בהגשת ברוך קרקו.
שוב שלום חברים יקרים, ותודה על ההשתתפות שלכם אצלי בתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה. נמצאים איתי, כמו שהצגתי קודם, מוטי בלושטיין ועוזי טאובר. אנחנו נתחיל איתך, מוטי בלושטיין, מה שלומך איש יקר?
שלומי מצוין.
זהו?
אחרי שעברנו את השביעי ואת השמיני, ואחרי שנדדנו מאילת לבאר שבע, וכעת יותר קרוב לנירים. אז מדי פעם קופצים לנירים לראות מה קורה, אם הצבא הזז, או אם יש שם פעילויות צבאיות, או כל מיני דברים, כי הפעילויות עוד לא נגמרו. עדיין נמצאים בשטח, אבל זה כבר עניין של הצבא. ובבאר שבע מעבירים את הזמן. בכל מיני סיורים. עבדתי פעם ברשות שמורת הטבע, אז אני יוצא החוצה קצת לשטח, אחרי בעלי חיים, אחרי ציפורים, אחרי כל מיני דברים, שנעים לראות אותם שם. וככה אנחנו מעבירים את הזמן, עד שאולי נחזור בחזרה, לך תדע מתי.
אז פה, מוטי, אנחנו מדברים על, איך להגיד, שני פאולים. הפאול הראשון, זו התיירות לחול, שכרגע היא ממש מדממת. אני לא מתלונן, אבל בכללי. והפאול השני זה הסיפור האישי שלך, קיבוץ נירים.
כן.
בוא תפתח לי את זה קצת.
א', אני כשקרה האירוע בשביל באוקטובר, אני נמצא בקניה, וקניה זה אותה שעה כמו קיבוץ נירים, והחבר'ה מיירים אותי ב6:30 בבוקר, ואז הם אומרים לי, תשמע, מסתובבים אצלך בבית כל מיני חבר'ה בלתי רצויים, פרצו את הגדר, שאנחנו 800 קילומטר מהגדר, מול בניסואלה ומול חניונס ומול הבסן, מעוזם הגדול של יחיה, ועושים מה שהם רוצים. אבל בכל זאת נלחמים, וכשנלחמים, אז כל אחד תופס לו את מקומו בביתו, יש כאלה שמצליחים לשרוד, יש כאלה שמצליחים להילחם, ויש כאלה שמחזיקים חזק את ידית הדלת, ובין היתר גם אשתי מחזיקה, וכל הזמן הייתי בקשר עם קניה, ואצלי בבית חוגגים על הבית, חוגגים על הבית, אבל מזלי שהם ראו את דגל ישראל, אז הם קראו את הדגל, והמשיכו הלאה עם שני החטופים שגרים בבית ממולנו, ולאט לאט, חמשת הקבוצות שהסתובבו בתוך נירים, הם עשו, הרגו ושברו ושודדו וכל מיני מה ש... כל דבר שאפשר לפגוע בו, וגם גמבו כל מיני דברים, עד שהיה, הגיע חממי, וחממי הוא למעשה הציל את נירים.
המחת?
המחת חממי. הוא הגיע עם, עם הנהג שלו ועם הקשר שלו, וליד בתי הנאורים, איפה ששם היו הקרבות הקשים, הוא נלחם בהם עד כדור האחרון, ושם היה גם מפקד הכוח שפיקד על נירוז, פיקד על נירים ופיקד על עין השלושה, ולקח את הג'יפ של חממי, והמיס אותם על הג'יפ, לא משנה באיזה צורה המיס אותם, ונסע לחאן יונס, לשוויץ, ולהלל ולשבח עם הג'יפ הצבאי ועם כל האנשים. בינתיים, בצד נירים, בין האבוקדו לבין הבית שלי, היו כבין 80 ל-100 חמאסניקים בתוך שדה הקוטנה, ובחזית הבית היו שם עשרות, ואז מגיע הליקופטר שמגיע כנראה מרמת דוד, כי האוגדונר הזיק בגלל חממי, והוא התחיל לראות חבר'ה בבדים אחרים, והוא התחיל לקצור אותם.
כן.
התחיל לקצור אותם. מצד שני, לפני השביעי הורידו 12 טנקים לכוננות מרכבה, בין נירוז לבין נירים, ולקחו את החבר'ה לאן שלקחו, ונשארו רק שני טנקים, שני מרכבות.
לכל הגזרה.
לכל הגזרה. האחד נסע לכיוון בין נירים לבין נירוז, מה שנקרא הכביש הערבי, לכפר שנקרא בניסואלה, והשני נסע, שמע הדיווח, שבין נירים לבין עין השלושה, באזור הבננות, מתרכזים קבוצות של חמאסניקים, על טנדרים ו-RPG'ים, אז ירו על הטנק RPG, וניתקו לו את כל המערכת הקשר. אבל בכל זאת, התותחן הצליח להציל את נירים, ברגע שהוא השחיל בפגז אחד את שני הטנדרים, ואלה שהתחילו לברוח, הוא התחיל לדרוס אותם.
הטויוטות הלבנות, אתה מתכוון.
הטויוטות הלבנות, התחיל לדרוס אותם,
כן.
וברח, והלך לעזור לטנק שהיה בא לנירוז, שאותו שרפו,
כן.
אותו שרפו,
כן.
ואז הם ירה עוד פגז, ופגע באופנוע עם אחד, ועל האופנוע השני והשלישי, היה, אם אינני טועה, משפחת יהלומי, מקיבוץ נירוז, ונפגע והתחילה לנסוע, אבל הוא המשיך לדרוס עוד אנשים עד שהוא התקרב, פתאום הוא רואה, כי כבר היו כבר הרבה מאוד חבר'ה באזרחי, ואז הוא רואה אמא ושני ילדים, ילדה אחת על היד וילדה אחת איתה, ואת הילד השני פשוט מאוד האופנוען לקח וברח איתו לאל-חיזנה. חיזנה זה הכפר הערבי מול נירוז, והם הצליחו לברוח, והטנק ברגע בדקה ה-90, מה שנקרא, שבר את ההגה ולא דרס אותם.
מה אתה אומר?
והצליח ולשרד וליווה אותם וליווה, ואז הוא הלך ונסע לכיוון ניר עוז וכיוון מגן, והמשיך שמה לדרוס עוד חברה אחרים, וחזר בחזרה עד שהוא נפגע. והצוות שהיה שמה חזר להילחם בבני סואלה ועל טנקים אחרים, ולמעשה נראים נפגעה קשה מאוד בתי הנאורים, בפרט הנכדים שלי ששמה כמעט רצו לחסל אותם בשריפה שפירגו את הגלגלים וזרקו להם לתוך הבית גלגלים בוערים.
בוערים.
בוערים, מזל שהיה שמה כיתת כוננות שהגיעה בדקה האחרונה ופתחה את החלון ושלפו אותם.
אני רוצה לקטוע אותך רגע, מוטי. זה ממש, ממש מחריד לשמוע כמעט ממקור ראשון את מה שאתה מספר לנו עכשיו, למרות שראינו, שמענו, אני מדבר בשם עצמי, ראיתי, שמעתי חלק מכל מה שאתה מתאר בערוצי הטלוויזיה, ואני אספר לך שאתה היית בקניה בשביל העשירי, אני בשביל העשירי הייתי בקזבלנקה, עם קבוצה, והפרש השעות בקזבלנקה, בין קזבלנקה לתל אביב, הוא שעתיים, וכשאני התקשרתי לארץ, אמרו לי, מה אתה מאיר אותנו, מה אתה רוצה מאיתנו? ובינתיים כבר מתחוללת לה הלחימה והביזה והשוד אצלכם בעוטף.
זה נכון, כי לא היה שום דבר. לכל הקו היו סך הכל 150 חיילים. כל הקו, 80 קילומטר, 150 חיילים באוגדה, בחמל, בחמל, מי שהציל את החמל של האוגדה זה למעשה הגששים, מפקד הגששים, שהציל חמל צפוני, מהחמל הדרומי שבער, שם גם נמצאת הנכדה שלי כקמבצית שם, ואחרי מריבות קשות איתה עם הגשש, הוא זרק אותה פנימה לחמל, ומיד הם החליפו בגדים והתלבשו כאילו באזרחי, כאילו הם חלק מהחמאסניקים, ובערבית הוא קרא להם החוצה, אמר יאללה בואו נעבור לצד השני, וכשיצאו איזה 25 חמאסניקים, אז פשוט מאוד החבר'ה שלו, איזה 6-7 חבר'ה.
ככה הם ניצלו?
וככה ניצלו וככה קצרו את אותם החמאסניקים שיצאו החוצה מהזה, אחרת כל האוגדה הייתה למעשה שחוטה.
אתה ממש מביא...
זה מה שקורה, וככה המשיכו הלאה. אז הייתה לחימה באזור בערי, הייתה לחימה, ובצהריים מגיע דובדבן רק מגיע, ומתחיל להוציא ומתחיל להילחם. עד שהחבר'ה נלחמו כבר, וחיסלו כמה מהם בתוך הבתים, לקחו מה שנקרא אימור גדול, ומשכו אותם, וגם חיסלו כמה חברי נירים בדרך, החמאסניקים, עם חמאמי והקשר והאחרים. כן. ובתים שרופים של כל בתי הנאורים, וגם לקחו חטופים.
אני מבין. גילוי נאות, מוטי. גילוי נאות. אני ממש בכוח גדול עוצר אותך משטף ההסבר המזוויע שאתה מעלה לנו כאן, ואני רוצה לספר למאזינים ולמאזינות שלנו, שמוטי ואני מכירים יותר מ-15 שנים, חווינו טיול ג'יפים וישנו כשני מדריכים באותו חדר בבולגריה, וזה היה מין טיול אינספקשן. אתה זוכר את הטיול המדהים הזה?
כן.
עם אותו טנדר, עם אותו ג'יפ מוסו. עד היום אני זוכר בין השלוגיות איך חילצנו ג'יפים אחרים שלנו. ומאז ועד לפני הקורונה נפגשנו לא מעט בדרכים. תאמר לי מוטי, כאחד שכרגע נמצא לא בבית, אני מבין שממך התיירות וממך, התיירות ואתה סליחה, זה ממך והלאה, תיירות חול.
לא, אני עוד מארגן כל מיני דברים, בפרט לאפריקה או טיולים מיוחדים שיוצאים ובתוכנית, ולחזור לדרום אמריקה בטיולים הכבדים והמיוחדים שלי לדרום אמריקה.
כן.
ולאסיה זה בעיה, אני לא יכול לחזור כעת לאסיה, אבל גם לא לאירופה כל כך ולא למקומות אחרים. וגם לא למדינות הערביות, ששם אני מדבר ערבית חופשית, אז אני גם לא יכול להגיע למדינות הערביות.
לא פעם ולא פעמיים עשינו קידוש במרוקו יחד, להזכירך.
אחד מהמדינות שבהם ביליתי הרבה מאוד שנים, כי הייתי בין חמשת המדריכים הראשונים שפתחנו את הציר למרוקו ב-1994-95 עם החברה הגיאוגרפית, ולאחר מכן לפתוח את הציר בעבר הירדן למחרת ההכרזה ולמעלת הבמה, המפגש בין רבין לבין חוסיין בעברונה, ורצה גורל, וגם ביליתי הרבה בארמונו של המלך חוסיין במפגשים מיוחדים, גם בחוג לארכיאולוגיה שהלכנו לראות, הבאתי את האוניברסיטה, ותיקי האוניברסיטה, למגילות הגנוזות שנמצאות רק באישור של המלך, היה אפשר להגיע אליהם, שנמצאות במכון הארכיאולוגי באמן.
בירת ירדן.
בירת ירדן. ועם המלך נפגשתי כמה פעמים, ואחד החוויות הגדולות ביותר להיפגש עם המלך, כשהובלתי את חבורת דוד בן גוריון, שבן גוריון כבר לא היה קיים, אבל את חבורתו, את עורך דין שביט, את אלחנן ישי, ואת אשר בנתן, ועוד חבורה די נכבדת, גם דתיים וגם חילונים, כולם ביחד, והגענו עד מעברות הארנון, שם את הספר החשוב ביותר זה ספר התנך, ואחרי דיבורים וכל מיני סיפורים, פתאום הופיע לנו ג'יפ לנדרובר ירוק, שפונה שמאלה, ואני עושה קפה שם על החבר'ה, כי לא נתנו לנו לנסוע, ומהג'יפ יורד פשוט אדם נמוך קומה, עם חולצה שתכף אני אדבר עליה, ועם זקן, ומוריד את שני הילדים, שאחד הילדים בערבות הימים יעזור לי בהכנת המסע אופניים לפלסטינאים ולילדי אמן וקיבוצי השומר הצעיר, מה שנקרא טיולי אילת לפטרה, והוא יורד ואנחנו מסתכלים ומסתכלים, ואז אני נזכר בסיפוריו של אשר בנתן, כי הם היו בקשר צמוד מאוד, ואני קורא לאשר בנתן, תשמע, יש פה אורח, אשתו של אשר בנתן אמרה, מה, הוא עוד פעם עובד עלינו? אז אמרתי לו, הפעם אני לא עובד עליו, ואני אמרתי לו, המלך חוסיין שמע, אשר בנתן, הוא בא לדלת האחורית של האוטובוס, ואשר בנתן כבר התחיל לרדת מדרגה אחת ועוד מדרגה, ואז הוא מרים אותו כמו שסבא מרים את
הנכד,
ומתחבקים, וכל האוטו, במקום להגיע בשבת, ביום שישי, לבית המלון, אז הגענו בשתיים בלילה לבית המלון, והיו שם הדתיים. הדתיים אמרו, לא נורא, יש גוי של שבת, הם יסדרו לנו את הכל. וככה התחיל הרומן שלי עם המלך חוסיין,
מוטי,
סגרת לי. אבל אני לא עבדתי בגיאוגרפית. שנייה. עבדתי בגיאוגרפית, כן.
סגרת לי את הפינה של הקוריוזים.
ועוד שנייה, ופשוט מאוד יצאתי עם חברה אחרת, עבדתי בגיאוגרפית 19 שנה, ומי שעבד עבד עם מישהו אחר, פשוט קיבל כנפיים, ובשביל זה גם לא הגעתי לרעיון בטלוויזיה בדבר הזה, כי הייתי צעיר עדיין בגיאוגרפית, וככה נוצרו הקשרים. ובחיבוקנו, פשוט מאוד, המלך שואל אותי, מאיפה החולצה שלך? אמרתי לו, אנחנו קיבלנו את זה בקיבוץ. שמע קיבוץ, אוקיי. ואני שואל אותו, ויש לי תמונה, ואני שואל אותו, מאיפה החולצה שלך? אז אומר לי, אורח הביא לי את זה מהמשביר לצרכן. פשוט במילים האלה הוא אמר, החבר'ה נשכבו שם, והכל בערבית, באנגלית, ואני תרגמתי בעברית. וככה ישבנו ושתינו קפה, ומעברות הארנון עברו הלאה, וככה המשכנו לפטרה.
יפה מאוד. אז הנה...
סיפור מהחיים אחד.
כן, אז הנה לנו המעבר מהפתיחה של... הפתיחה קצת יותר נוגה ועצובה, לחיוך מוטי, שאתה גורם לנו כאן באולפן לחייך. החיוך שלך מביא אותנו לצלילים נוספים, ואני רוצה לצאת שוב לצלילים נוספים כמו יחד, לב אל לב, להקת גאיה.
יחד, לב אל לב, נפתח ונראה תאור שבשמיים. יחד, לב אל לב.
מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה בהגשת ברוך קרקו.
עם האופטימיות גם של מוטי שהוא כמעט בלתי ניתן לעצירה, וגם עם צלילי המוזיקה, אנחנו ממשיכים, ותכף אנחנו ממשיכים עם עוזי. אבל לפני הכל מוטי, קודם כל, תודה רבה על זה שהגעת אלינו כמפונה מבאר שבע. תישאר איתנו, אני מרגיש שטוב לך כאן, ומראש אני רציתי להגיד לכם שאני מדי פעם קוטע אתכם, מדי פעם אני מתפרץ אליכם, גם כדי להחיות את הרעיון, גם כדי לטבל קצת ממילא, הם בטח מטובלים הדברים שלכם. חוץ מזה, אני ישראלי, יליד הארץ, קצת קופצני גם ברעיונות. אז מוטי, תשאר איתנו, יכול להיות שלקראת הסוף אני אתן לך עוד קצת חבל. אני עובר אליך, עוזי טאובר.
שלום וברכה.
שלום עוזי, מה שלומך בימים אלה?
היה טוב, ואני מקווה שיהיה עוד יותר טוב. על עכשיו אני לא מדבר, על ההווה אני לא מדבר.
כן, ההווה קשה וגם העבר קשה.
כן.
עוזי, תן לנו כמה משפטים עליך. מי אתה? מה העיסוקים שלך?
טוב, שמי עוזי טאובר, אני גר בכפר סבא. אני מדריך טיולים למעלה מ-40 שנה, כאשר לפחות 25 שנה מתוכם אני מוציא קבוצות לחול. אני מרצה הרבה מאוד, אני אוהב מאוד לצלם. כשאני נכנס לעומקה של מדינה או של יעד כזה או אחר, אני מוצא את עצמי מרותק לכל מה שמתרחש שם, ואני חוקר לא מעט את העניינים הללו, כך למשל, אם אני מדריך למשל בקובה, מאוד מדליק אותי הנושא הזה של המהפכה, של צ'ה גווארה וכיוצא בזה. אם אני מדריך למשל ברוסיה, מאוד מעורר אותי הנושא של סטלין וכיוצא באלה.
אמרת קובה, העלית לי את הלחץ דם.
מה אתה אומר?
אני מדבר ספרדית מהבית.
אוקיי.
וקובה זורמת לי בברידים, כמו שכנראה לא הרבה מדינות עושות לי את זה, ואני חושב שבסביבות 20 פעם הדרכתי בקובה, ואם תבוא ותגיד לי קובה או יתר המדינות להדרכה, אני אגיד לך קודם כל קובה, אחר כך כל היתר.
טוב, זה אתה אומר.
זה אני אומר.
זה אתה אומר. אני הדרכתי בקובה 30-32 פעמים. הייתה תקופה שהייתי שם 3 או 4 פעמים. וליוויתי את קובה באמת לאורך הרבה מאוד שנים. אין ספק שזו מדינה יוצאת דופן מאוד מאוד ייחודית.
לגמרי.
שונה מכל מה שאנחנו מכירים עד כה, ולאלה מן המאזינים שעדיין לא היו שם, מאוד מאוד מומלץ להגיע לשם. כמובן, עם מדריך ראוי ובמסלול ראוי וכיוצא בזה. אבל אין ספק שיש עוד הרבה מאוד מדינות אחרות ששובות את הלב, שובות את העין, שובות את הסקרנות.
העולם שלנו רחב. אני יושב פה בין שני אריות תיירות.
אני אולי גור אריה, לכבוד הוא לי לחשב.
לכבוד הוא לי לשבת ביניכם.
לכבוד הוא לי לחשב ליד מוטי בלושטיין כאריה. מוטי הוא הרי נכס צאן ברזל, והוא
אין ספק
סוג של מדריך המדריכים, ואני מפרגן לו מאוד על כך.
גם אני.
מעבר לכך, אני כמובן מטייל הרבה מאוד, לצערי הרב, בשנה האחרונה לא כל כך. ואני מוצא את עצמי לא פעם ולא פעמיים, שואל את עצמי מה הלאה. ואז הגעתי לעיסוק הבא שלי.
זהו בדיוק. ולכאן אני רוצה לקחת אותך. עוזי, תיירות day out. ולהגיד דבר כזה למדריך, זה לראות בו חץ בלב. הרי אנחנו סובלים מזה שאנחנו לא מקבלים את המגשית בטיסה הארוכה, בטיסת הקונקשן, לאחרונה, או מה שלא יהיה.
לאחרונה זה קריך.
כן, לאחרונה זה קריך דלוח.
כן.
אבל עדיין אנחנו מחוברים בלב, בנפש, אם יש לך מה להוסיף מוטי, אז זה מפריע שאנחנו יותר מדי אשרי יושבי ביתך. אבל, תכף אני אתן לך את זכות התגובה, אבל עוזי, אני איתך. בוא דבר איתי, מה לוקח אותך למה ששמת לנו על השולחן?
אז כמו שאמרתי בראשית דבריי, כשאני מגלה איזשהו עניין, או כשאני חוקר לעומק מדינה כזאת או אחרת, אז ניצתים בי כל מיני רעיונות, אני מתעורר למראה דברים, לאומנויות, לשירה, לפולקלור, לתרבות, להיסטוריה וכיוצא באלה. אחד הדברים שמאוד מאוד משך את תשומת ליבי, זה יצירות פסיפס שונות שאני ראיתי.
איפה?
בכל מיני מקומות בעולם, אני חייב לומר.
איפה הייתה הפעם הראשונה שזה עשה לך פלש?
תראה, אני אגיד לך את האמת. כמובן, האזור הזה של ברצלונה, וכל
המקומות
הללו עם גאודי, וכל הגיבורים האחרים. אבל מכאן, אם נמשיך לחבל אנדלוסיה או מקומות אחרים, אין ספק שאנחנו נתקלים שם ביצירות יוצאת מן הכלל. עכשיו, כאשר כל זה מתחבר לשעמום הגדול שלי מצד אחד,
נכון.
ומצד שני לאיזה אסון קטן שמתרחש יום-יום בקירות החיצוניים של הבית שלי, במהלכו כל מיני פסיפסים קטנים שהקבלן הדביק נושרים.
או-הו, יש לנו את אותה בעיה אצל אמא שלי.
יפה.
ברחוב הרצל בכפר סבא.
אז החלטתי להדביק על הקירות החיצוניים מעין יצירות שונות או עריכים כאלו אחרים.
לא קיבלת תלונה מראש העיר?
להפך, נהפוך הוא. ביקשתי, ביקשו ממני להפוך כבר לאיזשהו בית פתוח, וראיינו אותי בזמנו, חשפו אותי בעיתון, ובעוד כל מיני מקומות כאלו אחרים.
יפה מאוד.
ומהר מאוד מצאתי את עצמי יוצר בזמני הפנוי, ולצערי הרב, זמני הפנוי הוא רב מאוד בשנה האחרונה.
נכון, נכון.
מצאתי את עצמי יוצר גם קירות, בעיקר בביתי, אבל גם יצירות שניתנות לתלייה, שחלק מהן נמצאות פה. בניגוד לפסיפסים שכולנו רגילים לראות, אתה יודע, של צורות כאלו אחרות, mm-hmm. של דמויות, אם זה דמויות מן התנך, רצפות פסיפס וכיוצא בזה.
כן.
מי שהיה בסיציליה מכיר בוודאי את וילה רומנה שם, את הוילה הרומית, שאפשר לראות שם יצירות עוצרות נשימה.
נכון.
הרי שאני לא כל כך יוצר דמויות, אני יוצר מתוך זרם התודעה, יוצר מתוך הנפש, יותר מתוך הראייה שלי, יוצר משהו מעין מופשט. וזה אולי קצת פוקח עיניים ונותן נקודה אחרת לפסיפסים, כיוון שאתה יודע, הפסיפס נתפס עד עצם היום הזה כמעין תמונה שעליה יש להדביק כל מיני אבנים קטנות.
כי אני אגיד לך למה, עוזי, גם לנו בארץ, מי כמוכם יודע, גם אתה וגם מוטי, יש לנו במה להתגאות עם הפסיפסים העתיקים שמתגלים והתגלו אצלנו בארץ, רק שכאן העריכים הקטנים הם די שבלונים, הם סנטימטר וחצי על סנטימטר וחצי, פחות או יותר ריבועיים, הם לא כמו כאן ששוברים אותם ועורכים אותם.
אומנות הפסיפס הקדומה היא אומנות שהתחילה עוד משחר ההיסטוריה, כאשר אנשים אספו חלוקי נחל קטנים.
נכון.
ושיפצו בצורה כזאת או אחרת על מדרכות או על משטחים בקרקע.
נכון.
מהר מאוד זה הפך להיות לאיזשהו עיסוק שבמהלכו אנשים קודם כל יוצרים איזושהי דמות מסוימת, אם זה ברצפת פסיפס, אם זה תמשיח קיר או משהו לא יהיה, ואז שוברים בדיוק רב את המרובעים הקטנטנים האלה, לפעמים גם בגודל של חצי סנטימטר ואפילו מילימטרים בודדים, כדי ליצור תמונה מושלמת ויפה.
Mm-hmm.
אני לא בסיפור הזה, קודם כל כי אני בטלן.
זה בסדר גמור.
ושנית, כי אני אוהב לשתף בעבודות שלי חומרים נוספים.
אני רואה פה חומרים מהים.
כן, אני יכול לקחת חומרים מהים, אני יכול לקחת
מהחוף,
חרסים עתיקים שאני מוצא, אני יכול למצוא זרדים כאלו אחרים ולשבץ אותם, כמובן גם קרמיקות שאני שובר, ויוצר את מה שנראה לי. כך או כך, השילוב בין שני הדברים הללו, תיירות שאיננה ופסיפס שקיים, גורם לי לאיזה סוג מסוים של, הייתי אומר, אנחת רווחה, או אם תרצה, איזה סוג מסוים של מרגוע, אבל הנפש עדיין סוערת. אתה יודע, אני גם נמצא במין גיל מעבר כזה, שאוטוטו אנחנו כבר מתחילים להריח את ה...
עוזי, אנחנו כל החיים בגיל מעבר.
כן, רק התחלנו, כולם אומרים לי רק...
מעבר מינקות לילדות, מילדות לנערות, מנערות לבגרות.
איך אשתי אומרת לי...
שבע תחנות.
איך אשתי אומרת לי, תחזיק מעמד, הרוב כבר מאחורינו.
כן.
אז הרוב מאחורינו, אבל אתה יודע, בתוך כל הדברים האלה, אני אנסה לגוון את מה שעוד נשאר.
רגע.
יש לנו כאן יצירות שאני...
כבר נדבר עליהן, כבר נדבר עליהן.
כן.
אבל גם כאן, עוזי...
בוא נחזור לתיירות באמת.
כן, גם כאן גילוי נאות. עוזי ואני גם כן הכרנו בדרכים, הדרכנו במקביל קבוצות גדולות, היינו יחד באזור קוסטה ברווה, ספרד להזכירך, גבול צרפת, זוכר?
בהחלט.
וכמו שדיברת כרגע על אומנות המוזאיקה, להזכירך, בעת העתיקה, כל הנושא של המוזייקה בעולם הרומי, נתפס כסממן של עושר, סממן של אני הקיסר, או אני השר בקיסרות, ואצלי יהיה פסיפס כזה וכזה, ואצל אחרים לא יהיה. זאת אומרת, סטטוס, סמל מעמד. אני צודק.
אין ספק שהפסיפס גם משדר איזושהי עליונות מסוימת, או כוחנות כזאת או אחרת.
פאפוס, היה, למשל.
היה מאוד מאוד אופייני לקיסרים, לשרים.
טבריה.
אבל צר לי שאני לוקח את זה למחוזות של עמלי היום.
לא, לא, לא.
בעצמי, אוקיי.
זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אני חושב שכל סטייה כזאת היא סטייה, היא סטייה חיובית. טוב, מאומנות המוזייקה, אנחנו נצא קצת לצלילים של דיוויד ברוזה, שלדעתי די מחבר את, את ספרד לסוג ה... אולי סוג האומנות שאתה חוטא בו, ומן הסתם דיברנו על אנטוניו גאודי, אז בוא נצא קצת לדיוויד ברוזה, האישה שאיתי.
ואני לוחש לה האישה שאיתי היא פרי גן העדן מחליקה על פניי כמו מים על אבן
מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה בהגשת ברוך קרקו.
עוזי, בוא נמשיך עם התיירות והפלברה, אבל גם אתה מוטי, מדי פעם אם יש לך מה להוסיף זה בסדר. שאלה, מה עוד צריך לקרות כדי שהתיירות תחזור ותהיה כמו שהיא הייתה ב-2018? ב-2019, סוף 2019, כשהטיול הלפני האחרון שלי היה הקרנבל בברזיל, שחזרתי אחרי כמה וכמה קרנבלים, אין מאושר ממני היה באותו יום, באותה תקופה, ומאז די התמקדתי בטיולי פסטיבלים, והנה אנחנו עם, לצערי הרב, שוקת חצי שבורה.
תראה, זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת, שאני לא בטוח שיש להפנות אותה אלינו, כיוון שלא אנחנו יושבים שם בצמרת הגדולה. אני חושב שבעיית הבעיות בראש ובראשונה זה הסברה. הסברה, 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 להסביר לעולם קודם כל, מבחינה פוליטית, איפה אנחנו עומדים, לנסות עד כמה שניתן לשכך את הזעם הבלתי רגיל והלא כל כך צודק שעולה, אל מול מדינת ישראל ומהלכיה, שבעצם מגינה באופן הטבעי והבסיסי ביותר על אזרחיה בעתיד. וזה נושא מאוד מאוד בעייתי, כיוון שאנחנו תלויים הרבה פעמים ברצונם הטוב של המערכים שלנו, וגם בסבר הפנים שלהם, של אותם מערכים שלנו.
נכון מאוד.
כיוון שיש לנו בעצם רצון אדיר להוציא מטיילים, להראות להם, להנחיל, הרי העולם גדול ויפה ומרתק מהן.
לגמרי. כמו.
והיום לצערי הרב אנחנו קצת מדולדלים ביעדים שבהם עדיין אפשר לקבל אותנו. אין ספק שאפריקה היא בין המובילות, אולי גם מדינות כמו יפן, כמו סין והודו, מקומות שכאלה.
שהם ידידותיים
מנסה,
מאוד.
כן, אם אתה מנסה
יפן
לחשוב על אירופה.
יפן כבר מתחילה לאט לאט לזלוק.
חבר'ה, מוטי, יפן, זה שאנחנו רואים כמה חבר'ה עם כפיות, זה מודה. אני אומר לך את זה, גם אני מדריך...
זה כמו כדור שלג. המודה הזאת זה כמו כדור שלג.
אני מדריך גם את...
זה מתגלגל ומתגלגל.
אני מסכים איתך, לא לגמרי. גם את יפן אני מכיר, ואני עובד שם.
היום באירופה, וזה לא חדש, ואמרו את זה לפניי, ואמרו את זה גם, הזהירו את זה. שמעתי שאחד הבכירים באיחוד
האמירויות,
באיחוד האמירויות, הזהיר כבר ב-2016, שאירופה הופכת להיות לחממת טרור של פלסטינאים.
אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בסקוטלנד, בבריטניה, בצרפת.
אני למשל בשנה האחרונה, ב-2023, הדרכתי 3 או 4 קבוצות לנורווגיה, כמובן שהדרכתי עוד קבוצות נוספות. היום נורווגיה זה בעצם יעד מוקצה מחמת מאוס, כיוון שהתיעוב כלפי ישראלים שם הוא כל כך גדול, שאני לא רואה מי ימצא לנכון לנסוע דווקא ליעד הזה.
ומה אתה אומר על השכנה שלנו, מלמו, שוודיה?
זה היה גם לפני זה, אבל זה היה רדום.
נכון.
זה היה כל כך...
נכון.
אבל יחד עם זה...
רק בעיר הגדולה, בבירה, פה ושם פגשת, או בדנמרק, כשהסתובבת, ראית את החמולות השחורות, את הריבוי אנשים, והם לא חלמו שזה יגיע להם, והם יחטפו את זה פתאום בקופנהגן, הם ישכבו, הם יתפרסו על הרחובות, ויתחילו להתפלל.
אבל לא לנושא הזה אני רוצה, שאלת מה אפשר כן לעשות.
דבר אליי.
הדבר הראשון שכן אפשר לעשות לעניות דעתי, זה קודם כל להפנות את תשומת הלב לארצנו הקטנטונת, שאף כי היא מופגזת חדשות לבקרים, ואף כי הפנים של תושביה מעט נפולים, הרי יש הרבה מאוד מה לראות.
נכון.
יש הרבה מאוד לעשות, יש הרבה מאוד מה לחקור, יש לפתוח את הלבבות, ואני חושב שזו הזדמנות נהדרת. חלק ממלווי הקבוצות לחוץ לארץ, מוטי בוודאי, גם אני, הם מדריכי תיירות בארץ, מדריכים מורשים בארץ.
מורי דרך.
מורי דרך, כן. שיכולים להראות את זיווה של הארץ, את יופיה, את ההיבטים הכל כך מובילים שלה מבחינה...
אז היה כזה קטע, אם זכור לכם, במהלך הקורונה, שמשרד התיירות ניסה לעשות סיורים חינמים פה וסיורים חינמים פה עם מורי דרך מורשים.
גם היום זה קיים.
אבל לא מה... אבל חבר'ה, אני מפה רוצה דווקא דרככם לצאת בקריאה לכיוון משרד התיירות. מי מרגיש את המשרד הזה? אתה יכול לתת לי תשובה?
תראה, משרד התיירות, כמו הרבה מאוד משרדים אחרים בממשלה הנוכחית, הוא בעצם משרד על הנייר. זה בערך כמו המשרד לגליל ולנגב, משרדים מהסוג הזה, זה הכל בדיחה אחת מחכבת.
אני מקווה שלא נקבל מחר צו עיכוב יציאה מארץ ממשרד התיירות.
יחד עם זאת, אני חייב לציין שלמשל, בוא ניקח טיפוס שהוא אולי קצת שנוי במחלוקת, שנקרא יריב לוין.
אוקיי.
בזמנו היה שר תיירות, והיה שר תיירות מעולה. קידם ונתן הרבה מאוד תקציבים לפרסום, לעידוד התיירות.
נכון, נכון, אני זוכר, אני זוכר.
עכשיו, הנושא הזה הוא לא בהכרח פוליטי, אלא הוא יותר אישי. יותר אישי ויותר
כי התיירות כישרוני.
יש הבדל שהוא בא לעבוד או בא לעבודה.
לעבודה. אבל חבריה...
זה ההבדל הגדול בין זה, גם לוין וגם את זה, האחרונים...
בואו נעצור רגע עם הקטע של הפוליטיקה.
לעבוד, חבריה. הם באים... כן.
אחד
אני,
אחד.
אני חושב שפשוט חייבים להגביר את התודעה, השנה אנחנו תיירים בישראל, למה הזכרת את הקורונה, אני יודע שהרבה מלווי קבוצות לחול שלא היו מדריכים בארץ,
נכון.
נצלו את ההזדמנות, נכון. לעשות הסבה.
זה נכון,
בארץ.
פה אני רוצה לציין דווקא,
ואני רוצה לומר,
את משרד התיירות שהוא נתן איזשהו רידקשן, איזושהי הנחה משמעותית, בקורס מורי הדרך, אם לא, אני טועה, 50%.
זה לא היה כל כך פשוט, זה היה לחץ גדול מאוד,
הנה זה השפיע.
של
ארגון המדריכים.
ארגון המדריכים.
נכון.
לשר התיירות, ולהוסיף עוד, ולחשוב על החבר'ה האלה שלא עובדים, שיהיה להם עוד...
שיביאו משהו הביתה לשישי שבת.
בואו נוריד טיפה מהרווחים שלנו.
נכון.
ונפתח עוד בתי ספר, ונקדם, וניתן, אולי זה יעזור להביא את התיירים מחול לארץ, שיהיה יותר בעלי שפות או בעלי...
או להתמקד, או בוא נאמר, להעצים את תיירות הפנים.
זה גם...
גם תיירות פנים, אם זה ועדי עובדים, ואם זה התארגנויות של ועדי שכונות,
או כל... על זה אנחנו מדברים, כי הרי מדינת ישראל כרגע גם באיזשהו מקום סגורה, שלא ברצונה, לתיירות נכנסת.
נכון.
הרבה מאוד תיירים מונעים את רגליהם ממדינת ישראל בשל המצב הביטחוני. אף אחד לא רוצה להיקלע, לא להזקות ולא להפצצות, ובטח ובטח לא למהומות כאלה אחרות, או פיגועים כאלה אחרים, כפי שזה קורה.
ואני רוצה לגעת... יחד עם
זאת, לישראלים, יש צורך לפנות אל הישראלים, להפנות אותם אל מכמניה של הארץ הזאת, ולתת ביטוי למורי הדרך בארץ, על מנת שגם ימצאו תעסוקה, וגם יעמיקו ויעצימו את האהבה של התושבים אל הארץ. ואני רוצה לומר עוד דבר. אני הרבה פעמים, כשאני מוצא את עצמי מדריך בכל מיני מקומות, אני מדבר על משפט אחד שנקרא, האדם הוא תבנית נוף הולדתו.
נכון, מסכים.
אנחנו שנולדנו לתוך הארץ, אני כבר מסיים, אנחנו שאנחנו נולדנו לתוך הארץ, הייתה לנו איזושהי תבנית מסוימת, והתבנית הזאת הולכת ונשחקת, אולי בשל מיני, כל מיני קבלנים תאבי בצע, כל מיני מניפולציות כאלה אחרות וכיוצא בזה, מה שלא קיים בחוץ לה, שם אתה רואה כיצד אדם לנצח, ישמור אמונים למולדתו ותבניתה. אולי זאת ההזדמנות באמת להעצים את הדבר.
חברים, יש לנו עוד המון על מה לדבר. אבל השעון, שהוא החבר הכי טוב שלי, במרכאות, ולכן עד כאן התוכנית שלנו, תיירות, אקטואליה, פלברה, מה שביניהם. שוב, תודה על הטכני שוקי אברהם, ואורחי היקרים, נעמתם לי עד מאוד, אפילו הייתי משתפך ואומר, שריגשתם אותי. זאת לא הפעם, זאת הפעם הראשונה שלכם פה, זאת לא הפעם האחרונה שלכם פה. תודה רבה, יוצאים לצלילים שוב, וניפגש בחמישי הבא.
שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול קר וזור לפעמים אתה נאנח בלי קול ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש מלך החיות או מלך ההרים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם שם אתה תמיד כל מה שתרצה רק תבחר כך אומרת היא ואתה שואל מה עוד אפשר מה שלא הייתי בטח לא אהיה מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב
למשל
מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך בשבילה אתה תמיד מלך העולם בשבילה אתה מלך השירים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך בשבילה אתה תמיד מלך העולם מלך העולם
הלכתי לאיבוד כשכולם מצאו את עצמם קצת עצוב לי בשבילי אבל שמח בשבילם מה מפה נדבר תכלס מה את רוצה שאני אהיה את רוצה שאני אהיה שלך לא יהיו לי אחרות תטרפי את העולם תשרפי את הבמות תחזרי אליי הביתה ולא תראי אותי במלי או במטה מערבבת הוודקה עם רעשן מה מכל החיים אני אח של אבל הייתי רוצה להיות רק שלך
את לא סופרת אותי את לא חוזרת אליי את מאושרת למות הכל קורה אחריי ואת גומרת אותי את מתגברת עליי לא לילה יום לא זז
אני חושב שהשתגעתי שמגיע לך בחור פחות אפתי הדובון אכפת לי וואלה לא מגיע לך לבכות חתך דרמטית את תגידי מי השם אני השם שאת ברחת אך לא דיברנו חודש זה מוזר להתקשר לכל אך את הראש הכי קשה לספר לך שזה לא אמור להיות כזה קשה נראה לי שנקשרתי איך ספר לך ששיקרתי שאמרתי לא אוהב אותך יותר אההה